שלום וברכה, אנחנו שוב במפגש שלנו, לונדין ואנגלמן.
אנגלמן ולונדין.
כשאני צריך לברר פעם אחת אם זה לונדין או לונדין.
אף אחד לא יודע.
אבל
כנראה זה לונד, זה עיר הזה בשוודיה. עזוב, בעיות של אשכנזים.
שוודיה, רב לונדין.
עזוב, בואו נעלים את ה... ננסו לתוניסאית, זה הנקודה המרכזית החשובה.
אוקיי.
סע.
טוב, אז... אנחנו רוצים לדבר על משהו שאני חושב שהוא קרוב ללב של כולם, רק לפעמים הוא נשאר רק בלב של כולם. לא תמיד הוא יורד עד הכיס, וזה צדקה. אבל לא רק על צדקה, אנחנו רוצים לדבר...
על חסד.
על חסד, ואולי בוא נגדיר רגע את ההבדל.
יש גמרא, נכון, שמגדירת בין צדקה וחסד. צדקה זה יותר כסף, חסד זה יותר בגוף. מה הכוונה?
ואני חושב שהיא גם אומרת, יש עוד שני הבדלים. צדקה... זה רק לאנשים חיים, אנשים מתים יפסיקו, וחסד זה גם לאנשים מתים, ואפילו החסד הכי נחשב.
נכון.
ואולי הדבר שבעיניי הוא מאוד מרתק, שצדקה זה לעניים בלבד, וחסד זה לעניים ולעשירים.
לכולם. כולם זקוקים לחסד.
כולם זקוקים לחסד.
בוא נתחיל קודם כל באמת המושג הזה לתת צדקה. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו תופסים את המושג צדקה והמושג חסד כסוג של טובה שאנחנו עושים לבן אדם הנזקק. אז במילה אנחנו גם עושים את זה באופן זה או אחר, וגם כשאנחנו מתגברים על עצמנו ועושים את זה באופן טוב, אנחנו מאוד מרגישים טובה לעצמנו. הנה, התגברנו. עכשיו דבר ראשון, המושג צדקה, ככה מהר"ל מפראג, הוא מדבר צדקה מלשון המילה צדק. זאת אומרת, יש איזושהי הנחת מוצא. בעולם הזה, אף אחד לא שלם. במילה שאף אחד לא שלם, כולם זקוקים לצדקה. זאת אומרת, לכל אדם יש את התפקיד שלו בעולם, ויש אדם שהקדוש ברוך הוא שם אותו כעני. זאת אומרת, כשאני עכשיו נותן צדקה לעני, אתה נדבר גם על חסד, זה לא רק שאני עושה לו טובה, אלא אני באיזשהו מקום נותן את הצדק. כלומר, נותן את מה שמגיע לו. זה לא בהבנה הסוציאליסטית, כן? שאין הבדל בין אנשים וכולם. ודאי שיש הבדל, ויש לכל אחד גם אנשים עשירים יותר, עשירים פחות. אבל איזושהי הנחת מוצר שבסופו של דבר, לכל אדם מגיע את מזונו מאת הקדוש ברוך הוא. וזה שברוך השם, אדם נולד מוכשר יותר, עם יכולות יותר וכולי, עדיין זה לא גורם לו עכשיו את התחושה שהוא עושה טובה לשני. אלא הוא נותן מלשון צדק. זה הנחת המוצר. ועכשיו, איך מתוך זה נותנים צדקה וחסד?
כן. אבל רגע, אולי עוד צעד על מה שהזכרת. כלומר, להגיד שכולם מגיע להם מהקדוש ברוך הוא, ובעצם, לפי מה שאני מבין, מה שאתה אומר, אני צינור שדרכו הקדוש ברוך הוא מעביר.
גם,
אני כן. אני חושב שהרב קוק מוסיף לזה עוד נדבך, והוא אומר שבעצם יש תפקידים בעולם.
נכון.
כדי להביא את העולם למקום שלם ומתוקן. ויש תפקיד מאוד דרמטי שעושים אותו האנשים שחסרים.
בדיוק.
שלא פשוט להם, לא רק במובן הזה שהם מאפשרים למי שיש לו לעשות מעשים טובים וכו', אלא גם במובן הזה שלפעמים יש מידות נפש, יש עמדה רוחנית שלא יעזור כלום. אדם עשיר, שבע, שיש לו ויש לו איזה 100 עובדים תחתיו, לא יהיה לו את החוויה הזאת של לשבת על מרצפת, באיזה פינת רחוב מאובקת, להרים יד, ולהסתכל על העולם מאוד מאוד מלמטה, לא יהיה לו לעולם, לאדם העשיר, ובמידה רבה המפגש בין העשיר לעני, או אפילו המפגש לפעמים העקיף, האווירה שמייצרים אנשים כאלה בעולם.
הוא מפרה גם את העשיר, הוא נותן במידה. וכך בעצם מבינים שלעני יש תפקיד. זאת אומרת, להיות עני זה תפקיד אולי שאף אחד מאיתנו לא רוצה.
אף אחד בעולם לא רוצה.
אבל... זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים חיים בעולם שלנו, העולם המערבי, שאנחנו חיים בעולם של החלום האמריקאי, זאת אומרת, American Dream. זאת אומרת, בן אדם, אם הוא רוצה, הוא יכול להצליח. אם בן אדם לא הצליח, זה כנראה באשמתו.
כן, ואז אם אני נותן לו צדקה, בדיוק. אז אני חס על המסכן.
בדיוק, ולכן אומרים, מה שילך לעבוד, מה הוא לא. אבל אנחנו רואים שזה לא ככה. למשל, יש, אתה בוודאי מכיר, שיר של אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא, שהוא היה עני מרוד, אז יש לו שיר מאוד יפה שהוא מתאר שם.
רוב המשוררים עניים מרודים.
אתה רוצה לדבר על זה גם בסופרים, הרב ליאור. הוא מתאר שם, הוא אומר, גלגל ומזלות בשמיים נטו במהלכם ללידתי. זאת אומרת, כביכול, המזלות עצרו בזמן שנולדתי, הוא אומר שם, אם יהיה סוחר בנרות, לא תשקע השמש כל ימיי. ואם היה שוחה בתחריכים, חברי קדישה, אומר לו, יגבעו נשין, אף אחד לא ימות. יש כאן איזה ביטוי שלך מתוך ישראל, הוא להגיד, מה שאני לא אעשה, נגזר עליי אני, וזה בתכונת, זאת אומרת, יש איזו תכונה מסוימת בעולם, שאני זה שנותן אותה. שזה לעורר את הרחמים, להופיע מידות בנפש שלי, של האנשים האחרים, וזה התפקיד של הבנם, זה היחס הנכון לצדקה.
ובמובן הזה, אולי נגדיר לעצמנו, הצדק שהזכרת, אני לא נותן לו צדקה, אני נותן לו משכורת. הוא מקבל משכורת על תפקידו הלא פשוט בעולם. ואני מפצה אותו, אני צריך לתת לו משכורת מספיק הוגנת שתפצה אותו על הבושה שהוא עובר יום יום, על אי הנעימות, על הכאב שהוא עושה את זה בסוף בשבילי. מישהו צריך להיות מלוהק לתפקיד הלא פשוט הזה. עד כדי כך אגב שהרב קוק כותב, הרי יש לנו גמרא שאומרת שהאדם שעושה את עצמו עני, ואדם, ולא בעצם, לא נפטר מן העולם עד שהוא מגיע למקום.
נהיין.
תמיד כשלמדתי את זה, זה היה נראה לי כאילו, רימית, חכה, אתה תחטוף. והרב קוק אומר, לא, אין ברירה, צריך מכסה של אנשים מסוימים שיביאו את העוני לעולם.
אתה התנדבת.
ואתה מסוגל, לך זה לא קשה.
זאת אומרת, אז בעצם אנחנו מדברים על זה, שקודם כל שהנחת מוצא, כל אדם עושה כמיטב יכולתו, עובד כמיטב יכולתו, אדם לא יכול להגיד, טוב, אני מההתחלה החלטתי שאני אני וזה תפקידי, וגם אף אחד לא עושה את זה. אבל בסופו של דבר, אחרי שאנחנו רואים מולנו אדם נזקק, וכאן אנחנו באמת מגיעים לזה שנזקקות זה לא רק אנשים עניים במשמעות המקובלת, נזקקות זה יכול להיות נזקקות נפשית, זה יכול להיות נזקקות אדם, אני ביחס למעמדו, אני מדבר על זה חסד, באותה שנייה עכשיו היחס שלנו אליו כאדם שזה תפקידו בעולם, ואנחנו עכשיו עוזרים לו למלא את זה, שחלק מהעזרה הזה לעזור לו גם מבחינה כספית, נפשית וכו'. עכשיו, מה ההבדל בין צדקה לחסד במשמעות הזו?
יש דבר מאוד מעניין, שהרב קוק כותב שאדם שיכול לתת צדקה, סליחה, אדם שיכול לעשות חסד, באופן מעשי, לבוא, לבקר, לעשות, לטפל, ובמקום זה הוא נותן צדקה, אז הוא מדמה אותו לאדם שמקדש אישה על ידי שליח, למרות שהוא יכול להגיע לחתונה.
כלומר,
שזה ייגמר רע מאוד, רע מאוד.
אתה רואה את זה בניסיון.
לא, לשמחתי, לא מהניסיון הזה. כלומר, למה? לכאורה, יאמר הבן אדם לבחורה שהוא מתחתן איתה, אני לא תשמעי, תקשיבי, הרי את מבינה, את רוצה תלמיד חכם, שיושב בישיבה ולומד.
אני מביא לך אינפורמציה שאני מתכנן להתחתן איתך.
כן, ואני שלחתי חבר שהוא שליח, שלוחו של היום כמותו, והוא יקדש אותך, ואני אשלם סדר ערב. מה הסיבה שהיא תזרוק את הטבעת עליו ועל המשלח שלו? מפני שאם אתה לא שם, אתה לא נוכח, אתה לא רוצה לקבל מהרגע הזה, אתה לא באמת שייך, אתה מתכתב עם זה מרחוק. במידה רבה, מיוחד היום, אני מרגיש את זה מאוד, שיש תלפנים, מתקשרים אליך מכל מיני עמותות, אתה אפילו לא מרגיש את הכסף. אתה יודעת כמה להוריד בכרטיס אשראי, אתה לא מרגיש, אתה לא פוגש את הבן אדם שזקוק. אתה לא לומד מהאדם שזקוק, יהיה לך קשר איתו, אתה לא מבין מה באמת עובר עליו, לפעמים האדם לא זקוק לכסף, הוא זקוק לדיבור.
זה הרבה פעמים יותר נצרך היום מאשר כספי. עכשיו גם יותר מזה, גם הזיהוי הנכון של הצרכים, מה שאומרת הגמרא, שהאדם שהיה עשיר ונהיה עני ומעמדים לו סוס לרכב לפניו ועבד לרוץ לפניו, זה ביטוי לכך שאדם מזהה איפה העני לצורך העניין נמצא. זה דבר שאי אפשר לעשות על ידי שליח, זה דבר שאי אפשר לעשות מרחוק. אדם מזהה שיש כאן אדם עם מצוקה שהיא בהרבה יותר מאשר רק הצד הכספי. במילה, היכולת לענות לצרכים באופן מלא, זה החסד בגופו. זה כבר משהו שאדם יכול לעשות רק כשהוא בתוך הדברים.
כן. אני הזכרת קודם, ואני ככה נזכר ברגע לא פשוט, אבל הזכרת שבחלום האמריקאי, אז כל מי מבקש נדבה, סימן שהוא בעצם כישלון בבחירה.
לוזר,
כן, וכו'. וזה מביא אותי הרבה פעמים למקומות האלה שמבקש ממך צדקה אדם ש... שאתה אומר לעצמך, רגע, מה אתה מבקש צדקה? מה אתה לא יכול ללכת לעבוד? אני זוכר את חטאי, אני מזכיר היום. הייתי נער בגיל ההתבגרות, דפק בדלת של ההורים שלי איזה מישהו. נראה לי אחד שהרגע יצא מחדר כושר. כלומר, הוא יכול, הוא בסדר, יכול לעבוד. פתח את הדלת, הוא אמר לי, אפשר צדקה, אפשר זה. והייתי נער חצוף. ואני אמרתי לו, נראה לי אתה יכול להביא לי. אמרתי לו, זה, מה קרה לך אתה? זה, לך תעבוד. כמה אמרתי לו, הרגשתי טוב עם עצמי שהייתי כזה לוחם.
אסרטיבי.
אחרי כמה שנים פגשתי מדרש שנתן לי אגרוף באמת לתוך הבטן, שמדרש שאומר שכשאני דופק בדלת של בעל הבית, בעל הבית עומד ומסתכל עליו ואומר לו, אתה רוצה ממני כסף? חמי שקווח, תראה את השוקיים שלך, בריאות מאוד. חמי קרח, תראה את הרגליים שלך, תראה את הידיים שלך, או בקיצור, בעברית המחוצפת של ילד בן 16, אלה על הסל, איך תעבוד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא דייך שאתה לא נותן לו משלך, עוד אתה מטיל עין רעה במה שאני נתתי לו משלי. ומה אתה פותח לו עין על הידיים והרגליים? אתה לא רוצה לתת, חבל. אל תיתן, אל תשתוק, תכבד אותו, ו...
טוב, זה באמת דבר... יהיה
לימוד הזה כפרטי, על מה שהיה.
אני יכול להגיד, אני שהתייצר, דיברתי עם אחד מגדול את המדחמים, אני לא אזכיר את שמו, אני לא יודע אם להגיד דברים בשמו, אבל הוא אמר לי כלל, הרי בעולם הישיבות, כולנו מכירים, בעיקר אם הישיבה נמצאת בתוך העיר, נכנסים הרבה מאוד אנשים שמבקשים נדבה, וזה הרבה פעמים אפילו מפריע ללימוד, כל שנייה מגיע. כן. ואז כמובן, היו כל מיני זוכרי פלפולים, שאמרו, תקשיבו, אתה נותן צדקה, והוא בעצם לא זקוק צדקה, אתה מכשיל אותו. זאת אומרת, אנשים כבר דואגים לעולם הבא, וזה... אז אמר לי אותו תמיד חכם גדול, אחד מגדולי הדור, אמר לי, תקשיב, אצלי בכיס תמיד יש שקלים בודדים. כל יהודי, הוא לא יהודי, שעובר מבקש צדקה, אני נותן לו שקל. זאת אומרת, מאבד את הכספים הגדולים, עכשיו זה אולי נראה את זה לרמה המעשית, את הכספים הגדולים וכולי, אנחנו אולי שומרים באמת לעמותות מסודרות, שאנחנו יודעים, כמו שאתה אומר שזה באמת אדם, שהכסף הולך לצרכים הנכונים. אבל העמדה הזו שציינו קודם, כלומר שאדם רואה עכשיו, הוא לא אדם שמבקש איזושהי עזרה, ואתה נותן את מה שניתן, בלי לעשות עכשיו את החשבונות, מה הוא היה צריך לעשות, זה העמדה הנפשית הנכונה, הרוחנית, שאדם אמור לעמוד מול מצוות הצדקה והחסד. אחרי זה הפתרונות העמוקים יותר, גם ברמה החברתית, גם ברמה האישית, זה כבר נושא שבאמת זוקק יותר בחינה ודקדוק.
אז נדבר בפעם הבאה.
בעזרת השם. טוב, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב.